שלום לכולם, אנחנו בשלהי פרק רביעי מדעות, עמוד רשב"ם. הפרק הזה עוסק בהנהגת הבריאות, בכל מה שקשור לצורכי הגוף, אכילה, שינה, רחיצה, תשמיש, התעמלות, וכיוצא בזה, וכעת רבנו מסכם. פרק רביעי מדעות, הלכה למד, עמוד רשב"ם. כל המנהיר עצמו מדרכים אלו שהורינו, אני עורב לו שאינו בו לידי חולי כל יומו, עד שיזגין הרבה ויומות, ואינו צורך לרופא, ושיאג'וכו שונה מועמד על בוריו כל יומו, אלא אם כן יאג'וכו רוע מתחילת בריאותו, או אם הוא יורוגיל במנהוג מן המנהוג אותו, רועים מתחילת מולדתו, או אם תאובו מקד דבר ומקד בשורה, ולא עלון. טוב, יש פה ערוב ופרבנו חותם על שטר. זה, כל מה שתמדנו בפרק הזה זה מה שנקרא רפואה מונעת, שזו חוכמה גדולה, אין של הרופא ואין של הפציינט.
אני עושה ספר, אני ערב לו.
כן, על רפואות הרמב״ם.
אני ערב לו.
טוב, יש את זה בלכות דעות, שבא לקנות עוד ספר. כל המנהיר עצמו בדרוכים אלו שהורינו, אני עורב לו שאינו בו לידי חולי כל יומו, עד שיזגין הרבה ויומוף, ואינו צריך לרופא. ושהיה ג'ופו, כן, קופת חולים זה אחד המקומות שאני שמח שהם מרוויחים עליי, שהמשיכו להרוויח, שלום את הביטוח ולא לא משתמש בו. ושהיה ג'ופו שעולם הוא עומד על בוריו, כן, על בריאותו כל יום. הוא הרמב״ם עצמו מת לא כל כך מבוגר, כי יש עוד נתונים שאין לאדם שליטה עליהם, אלא אם כן היה ג'ופו רוע. אמש, נכון, אתה צודק, אז זמנם 67 זה היה גיל לא רע, מכובד, אבל מכל מקום הוא גם היה, הרמב״ם עצמו התקשה לשמור על הדרכות הרפואיות שהוא נתן בגלל סדר יומו העמוס ועול הציבור שהיה מוטל עליו. לכן בתיאוריה הכל קל, אבל ליישם במעשה, באף על פי כן אני לא אומר את זה כדי לרפות ידיים, אלא אם כן הוא יודע ג'ופו רוע מתחילת בריאות, או אם יש לו איזה חולשה גנטית, מולדת בדיוק, או אם הוא יורוגיל במנהור מן המנהור אותו רועים מתחילת מולדתו, ואז הוא לא יצליח לשנות אותו, או גם אם יצליח זה כבר גרם לו נזק מצטבר של שנים, או אם תובו מכת דבר או מכת בשורת לא עולום, שפה זה לא תלוי בהנהגת הבריאות, אם כי זה נותן יותר חסינות לאדם, אבל בעיקר בזמנם שלא היו חיסונים וכיוצא בזה, אז זה היה מאוד מצוי שמכל אחת לכמה שנים הייתה באה איזה מכה נגיפית כזו ומפילה שמות באוכלוסייה. וכל המנהורות הטובים הוא אלו שאומרנו אין ראוי לנהוג בהם אלא עבור יבוא לחולה, או מי שאחד מעבור או חולה, או מי שנער מנהוג רוע שונים רבות, יש לכל אחד ואחד מהם דרוכים אחרים ומנהורות כפי חוליו, כמו שיבואר בספרי הרפואות ושינו יועשה תחילת כל החולי. כלומר, הרמב״ם פה אומר שהרפואה זה אינדיבידואלי, הוא מדבר פה על אדם בריא, אבל אדם חולה צריך ללכת לרופא שייתן לו את הדרכות הספציפיות לעצמו. היום דיברנו על זה שהיום הרפואה בכלל או כמעט בכלל לא עוסקת ברפואה מונעת, למרות שזה יכול לחסוך הרבה תחלואה לחברה, אלא אומרים לו תחי איך שאתה רוצה וקח כדור כדי לאזן את כל ה... את כל החוסר האיזון שלך, קח כדור כזה ואחר. יש הרבה אנשים שיש להם טבלאות שלמות, קופסאות שלמות, כמו תמחוי שעשוי טעים טעים, שלא ישכחו שום כדור וכך יוצא. כן, 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 ככה הרבה כאלה היום, וחבל, רבנו אומר תחיה נכון ולא תצטרך את הרפואות הללו. מה?
חיית הרפואה היום יש הרבה השפעות גנטיות על סכרת, על...
גם סכרת, גם אם יש לאדם נטייה לסכרת, אם הוא ידע לאכול במשטר נכון ובדינה נכונה, מצבו יהיה שונה לגמרי מאשר אם לא. הרמב״ם כותב במורה שהרוע העולמי נחלק לשלושה חלקים. יש חלק אחד שהוא אסונות טבע, רעידות אדמה, צונמי וכיוצא, שזה כביכול הקדוש ברוך הוא השם, במרכאות. כי גם כאן זה, וקדוש ברוך הוא מביא מבול, כי היא שחית כל בשר, אבל בוא נגיד זה משומעי. ואומר רמב״ם זה חלק קטן מהרע בעולם, החלק הרבה יותר דומיננטי מהרוע בעולם זה בני אדם גורמים אחד לשני, מלחמות ופשע ואלימות וכיוצא בזה, שזה לאין ערוך יותר מאשר מכות טבע. והכי גרוע, אומר הרמב״ם, מה שהאדם מעולה לעצמו, שזה נזקים אין על ידי התנהגות משולחת רסן תאבתנית, משולחת רסן כמה חולאים רעים הוא מביא על עצמו וממש פורג את עצמו לידיים, סיגריות, תזונה לא נכונה, נהיגה לא זהירה, אדם כעסן ועצבני עד שהוא מקבל התקף לב וכיוצא בזה, שתייה מופרזת, בדיוק אלכוהוליזם וכיוצא, ומידות נשחטות שגם כן, אז זה נכון, זה לא השתנה. אני לא אומר לגנטיקה יש מה לומר בוודאי, אבל על ידי הנהגה נכונה אדם יכול למזער גם את הנזקים הללו. גנטיקה זה נוח לנו להאשים את אבותינו ולא לקחת אחריות על עצמנו. מה? אבותינו חוטאו אינם, אנחנו עוונותיהם סובלנו, זה הגנטיקה.
אבל לרפואה מנעת לתזונה נכון,
זה כוח יש לו את התורה
שלו,
בסדר, לא משנה, זה מה שרבנו אומר פה, רבנו, זה בדיוק ההלכה הזו. וכל המנהגות הטובים האלו שאומרנו אין ראוי לנהוג בהם אלו הדורי, אבוא לחולה או מי שאחוד מעבור הוא חולה או מי שנוהג מנהוג רוח שונים רבות וזה כבר נתן בו את אותותיו, יש לכל אחד או אחד מהם דרוכים אחרים ומנהוגות כפי חוליו, כמו שהתבואר בספרי הרפואות. רפואה זה דבר אינדיבידואלי. הרמב"ם אומר, אני מדבר על אדם שהוא לא חלק, אלא אדם נקרא לו הממוצע, שאין לו שום תסמין חריג או מחלה או משהו כזה. ושינוי ועשת, שינוי קיצוני מהרגל לכאן או לכאן, תחילת כל חולי. כן, הגוף יש לו איזה רגילות, כשאדם משנה מהרגילות, פתאום שינוי קיצוני בתזונה, בשעות שינה, וכל מיני סביבה אפילו וכיוצא בזה, זה לא בריא בגוף. טוב. כל מקום שאין בו רופא, אחוד הבורי או אחוד החולה, אין רואו ולא לוזם כל הדבורים שאומרנו בפרק זה, שכל אחד מהם לאחר איתו והוא מביא. האמת אבל שזה ממש ממלא אותי בהתפעלות כל פעם מחדש, לראות איך רבנו הקדיש לזה כל כך הרבה תשומת לב וספר הלכתי. כמו שאדם צריך לדעת איך לשמור שבת ואיך לקיים מצוות ציצית וכו' וכו', היה לו חשוב כרופא, הוא ראה בזה ערך דתי. יש לרמב״ם כתבי רפואה, פה זה בתוך ספרו ההלכתי, כמעט היחיד מבין המחברים שהקדיש כל כך הרבה תשומת לב גם לאמונות ודעות, מה שלא מצוי בספרי הלכה אחרים. אומרים לספרי מחשבה, תלמד ספרי אמונה, פה זה ספר הלכה, זה פרקטי, זה לא בא להגיד לך מה לחשוב ובמה להאמין. ורבנו הקדיש יסוד היתורו, דעות וכיוצא בזה לעיקרי אמונות, דעות, מידות והנהגות גופניות אפילו. למה זה חשוב לו? קורה בזה ערך דתי.
לא, גם הלכה,
כי הכל הלכה, זה בדיוק העניין. כי הכל הלכה, התורה מורה לנו איך להתנהג בכל התחומים, כולל בתחומים הגופניים ובתחומים המוסריים ובאמונות השקפתיים. זה בדיוק כאילו התורה הכוללת שלא רואים אותה בשום ספר אחר. הגמרא הולכת בדרך הזו, בוודאי, כן. רק בדרך כלל מדלגים על הקטעים האלה, מזלזלים בהם במערשה ובאותיות קטנות יותר, חידושי אגדות מאשר חידושי הלכות. מה?
שהם מחמירים ללכת אצל רב שכן מלמד גם רפואה.
שמלמד רפואה? איפה זה כתוב? שמי היה מחמיר? לא שמעתי את תחילת דבריך.
זה שישנו מה שהיה איזה אמורה, שכולה, המחמיר כן ללמוד אצל רב שמלמד רפואה.
שמלמד גם ענייני רפואה. טוב.
זה שם מה שאדם שלא מנהיג את עצמם לכם האלו, עובר על דברי חכמים, כמו כל
החכמים? כן, ודאי. זה אפילו עובר על דברי תורה שנשמרתם. רק אמרנו שהוא לא לוקה על כל מאכל לא בריא שהוא אוכל, כי זה לא גורם מיד נזק רפואי בלתי הפיך, אבל ודאי שהוא עובר עובר לא רק על דברי חכמים אלא גם על דברי תורה שצילתה אותנו שאדם ישמור על בריאותו. כן, כן, נכון, זה כמו אדם שישחית רכוש צהל. הגוף זה לא שלנו, הגוף ניתן לנו לעבוד בו את השם. אדם לא יכול להגיד מה אתה מתערב, זה עניין שלי, מה אני עושה עם הבריאות שלי, זה לא נכון. כל מקום שאין בו רופא, והרי רבנו שלח את החולה לרופא שייתן לו הדרכה פרטנית. אחד הבורי הוא אחד החולה, אין ראוי לו לזוז מכל הדברים שאמרנו בפרק זה. הבריא לכתחילה, החידוש הוא פה שגם החולה, שכל אחד מהם לאחרי טובו הוא מביא, כלומר, יכול להיות שזה לא יהיה כמו כפפה ליד, לא מותאם לו לחלוטין, אבל באופן עקרוני ההנהגה הזו יותר טובה מהנהגת הקריף, שאדם עושה מה שנראה לו או מה שהוא חושב, כי ביסודה היא הנהגה טובה. טוב, ההלכה האחרונה בפרק זה, ראיתי עכשיו בביאור של מקבילי שהם קוראים לזה רפואה ציבורית, עד עכשיו רפואה פרטית, עכשיו אלו מוסדות קהילתיים נצרכים כדי שאדם יחיה בטוב. כל עיר שאין בו עשורות עבורים, אילו אין תמיד חכמים ראשו, אילו דור בתוכו, ואילו אין רופא ואומן ותמרחס ותחסה, ומים נשואים כמונור, או מעיון ותקן אסדום למתקין, אודות ולבלור, וג'בו אסדוגו ודין מקין וחובשין. אז פה זה כל מה שנקרא מוסדות קהילתיים חיוניים במערכת בריאות ורווחה וחינוך וכיוצא בזה, רפואה קהילתית. כל עיר שאין בו עשרות דבורים או אלו אין תלמיד חכומים רשוי לדור בתוכו, ובהרבה דברים בלכות דעות יעשה כל אדם עצמו תלמיד חכומים. רק תלמיד חכומים זה יותר חשוב, כי הוא שומר את עיתותיו, הוא שומר את אורחותיו, ולכן זה צריך להקפיד בזה יותר, אבל כל בר דעת מבין שזה דברים בעלי חשיבות. ואלו הן רופא ואומן, דיינו מקיס דם, שכבר דיברנו על הדבר הזה, ובית המרחס ובית החסה, שהיום זה דבר פשוט, היום בכל בית יש לך בית מרחס ובית החסה ומים נשואים כמו נהור ומעיון, אבל בזמנם זה לא היה פשוט בכלל. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעד מצו, זה בית החסה, כי שאדם היה צריך ללכת מרחקים גדולים לפעמים, ולפעמים הוא מתעצל או לא יכול, באמצע הלילה קר, גשום, אז הוא מביא על עצמו חולאים רעים. מה? כן? כן, אז דברים שלנו היום הם פשוטים, אבל מים זורמים וסניטציה וכיוצא בזה, שהיום הם ברורים לנו, בזמנם זה לא היה מובן מאליו.
למה דווקא כזה חסמים צד
ה... אז אמרנו, זה נכון, זה נכון לגבי כל אדם, אבל תמיד חכמים הוא כאילו יותר מעריך גם את זמנו וגם את חייו ואת איכות חייו, כדי שהוא יוכל לעסוק בתורה ולא יצטרך לבלות את חייו במרדף אחר בית החסה, הולך למרחקים או אחר מים וכיוצא בזה. אז הוא צריך שיהיה לו את התנאי קיום נוחים, כדי שהוא, הרי כל הפרק הזה זה בא להגיד תחזק את גופך היטב כדי שתוכל להתפנות לצורכי נפשך, אבל אם אדם כל חייו עסוק בשרידות גופנית ואין לו את התנאים הטובים, אז הנפש מה יהיה עליו? אז תלמיד חכם יותר מקפיד בזה. כן, או בלשון רבנו תלמיד חכומים, תלמיד של חכמים. תלמיד חכם זה מתבאר כתואר, תלמיד שהוא חכם. אבל באמת בחז"ל יש או חכם או תלמיד חכומים. מה אתה אומר?
כן,
כן, כן, לא של מותרות חס וחלילה, של צרכים, צרכים, לא תאוות, להפך. ובית הקנסת, שזה צרכים רוחניים, ומלמד תינוקות מערכת חינוך טובה לילדים שלו. בקיצור, הוא צריך ראש מועצה כמו אסקוזידו וראש ישיבה כמו הרב טל עם מוסדות וכו'. אבל צריך מקום כמו יד בנימין. ולבלור, שזה בזמנם גם כן היה צורך לכל צורכי כתיבה, שטרות. בזמנם רוב האוכלוסייה לא הייתה בקיאה בכתיבה, ואז צריך כאן מערכת, צריך שטר מסוים, צוואה, גט, כתובה וכיוצא בזה, צריך משהו זמין שיהיה. דרך אגב, המילה שוטר היא ביסודה מלשון שטר, דיינו שוטר זה פקיד, פקיד ממונה, וכל המעלה שלו על שאר העם הייתה שהוא ידע לכתוב, מה שהמון העם לא ידע. היום גם אומרים שהשוטרים הולכים שניים שניים, אחד יודע לקרוא ואחד יודע לכתוב, כשהם ממלאים רפורטים וכיוצא בזה, אבל שוטר זה מלשון שטר במקורו. וג'בו אסרוגו, אם אין גמח ומוסדות חסד קהילתיים, אז זה סדום ועמורה, כמו שנראה בפרשה שלנו. הוא בדין מקין וחובשין, כן, נקודת משטרה, ובדין, בדין, בדין שיש לו שיניים, שהוא יכול מקין מוחו בשין שהוא אוכף בדיוק את הזה שלו, אז אדם לא רשאי לגור במקום שזה לא קיים. חנווני הוא יכול לקנות אחד לכמה ימים, או שבזמנם לא כל כך נצריכו לחנווני, הלכה בבית עז נותן לך חלב, שחייתור נראו לך נותן לך ביצה, חיטה אתה קונה פעם ב, אתה לא צריך סופר לה את הזית כמו היום לקנות כל יום בגט חם על הבוקר, זה לא... טוב, אני חושב שזה כן נכלל בבית דין. בית דין הם בין מקין וחופשין, זה לא רק מקין וחופשין, אלא מלמדים תורה, אלא הכוונה שיש להם יכולת אכיפה, לא רק ממליצים אלא גם דבריהם נשמעים. אבל שיש בית כנסת, בית כנסת זה כולל הכל, זה כולל את כל ההווי הרוחני של של הקהילה, מלמד תינוקות וכיוצא, זה גבי צדקה, כל זה זה סביב האטמוספירה הרוחנית של האדם. אומן זה מקיז דם, שדיברנו על זה שבזמנם זה היה כן חלק חשוב מהרפואה, שהיום זה היום לא תופסים את זה כך. היום לא תופסים את זה כך. מי שתורם דם זה דבר חשוב גם לאחרים וגם לא, זה תרומה כפולה, אבל בכל אופן זה לא חלק מהפרקטיקה הרפואית. טוב, בסדר, עד כאן הנהגת בריאות הגוף. פרק הבא זה הנהגתו של תמיד חכם, אבל שוב, בהרבה דברים הציפייה היא מכל אדם שישאף לעשות עצמו תמיד חכם. מה שאני אומר זה לא חידוש שלי, המפרשים פה כותבים, כי חלק גדול מהדברים שהרמב״ם מציב כאן, אז הגמרא אומרת את זה ביחס לכל אדם, לא רק ביחס לתמיד חכם. אז באמת המפרשים פה אומרים שלגבי תמיד חכם זה קריטי, זה לעיכובה, אבל בעצם זו קריאת כיוון לכל אחד ואחד להשתדל ולרומם את אורחותיו לכיוון הזה. לא שאדם יפתור את עצמו, יגיד אני לא תמיד חכם, אז אין לי, אני יכול לעבור לפרק הבא. אלא זה דברים שהם טובים לכל אדם, כל אחד לפי מדרגתו, אבל כקריאת כיוון זה נוגע לכולנו. כשם שהחכם ניכר בחכמת ובדעת ומבדל בו המשער העם, כשר שהיה ניכר במעשה ובמאכול ומשגה ובבעיל אופו ובעשייה שרוכו ודיברו ובילו חוב מלבושו ובכלי כולה ורו ומסעו ומתונו ויוק על המעשים העלונאים ומפגעון מביותר. כשם שהחכם ניכר בחכמתו ובדעתו, דעותיו דיינו מידותיו, הנהגותיו המוסריות, והוא מובדל בוהם משאור העם. אתה רואה שיש לו יתרון גם ברמת ידיעותיו וגם במידותיו והנהגתו. אומר הרמב״ם זה לא מספיק, צריך שזה ניכר מעשית. כוח צריך שיהיה ניכר במעשו, דהיינו במאכולו ובמשגהו, איך הוא אוכל, איך הוא שותה, ובבעיל אותו, שזה מי יודע, אשתו היא כגופו. אלא זה קודם כל ניכר לעצמו, ומכאן הראיה שניכר, וזה עוד לפני מה שהתדמית החברתית שלו, זה קודם כל איך הוא מתנהג גם בחדרי חדרים, איך הוא ניכר לעצמו, מה התפיסה העצמית שלו, הדימוי העצמי שלו, עוד לפני שזה לאחרים. ובעשיית צרכו, אדם בעשיית צרכיו הוא ודאי מתבודד, אלא שוב, איך הוא, כן, כתוב בגמרא, שאחד הספדנים פתח על אחד הנפטרים, הוי צנוע באורחותיו, العدد امر له احد الحكامين شايا شام نخلصت احراب ببيت اخسه اختبع شو يا صنوع صنيعوت بحضره حضرين شام شام لكر صنيعوته של האדם لو ما شاء الناس يروين ما هم لا يروين وبديت بيرو وبهلوخه فيلو اخو يلح وبملبوشه اللبوش جام مشدر הרבה وبخيل كل دبره داينو يتنالوته كلكليت شو كما شنرى له نخلص لمينوسين لو ارتكان וכיוצא בזה. ומסועו ומתונו, אם הוא אמין, מילה זו מילה, ויהיו כל המעשים האלו לא אם הוא מפוג גאונים ביותר. כן, ידוע סיפור, סיפור אמיתי שהיה באוניברסיטה העברית, שאחד הפרופסורים היה מלמד אתיקה, תורת המוסר, והיו מרננים אחריו שיש לו כל מיני הנהגות לא כך מוסריות. אז היה סטודנט אחד חצוף, הצביע בשיעור, אמר לו, אדוני הפרופסור, אתה מדבר דברים נפלאים ומתהלכות עליך. אז הוא לא התרגש, הוא אומר לו, אתה מכיר את פרופסור פלוני שמלמד מתמטיקה? מה, הוא משולש? הוא מלמד מתמטיקה, אז מה, אני חייב להיות אתי? אני מלמד אתיקה, מה זה קשור אחד לשני? אז אצלנו אין כזה דבר, תמיד חכם שהמעשים שלו לא משקפים את התיאוריות שלו, זה חמור נושא ספרים, זה במקרה הטוב, אין כזה דבר, הוא חייב להיות, וזה מצריך ממנו הרבה ויתורים, והרבה הרבה תחומים, ויש קשר בין הדברים. כן, מאוד תובעני, ויהיו כל המעשים האלו נועים ומתוגענים ביותר. נתחיל ונראה. תלוי עד כמה הפער, תראה, תמיד יש פער, אף אחד מאיתנו לא, נכון, אף אחד מאיתנו לא מושלם, תמיד יש פער. אז אומרים שאם דומה הרב כמלאך השם צבאות, זה יחסית אליי, יחסית אליי הוא מלאך, דיינו, יש לי עוד מה ללמוד ממנו, ואולי יותר מזה, אם אני רואה שהוא מתקדם, שהוא עובד על עצמו, הוא לא חייב להיות מושלם, הוא לא חייב להיות משתלם. שאני רואה שהוא לוקח את הדברים לתשומת ליבו, הוא מוכן לתקן גם את עצמו, ולא רק לומר לאחרים, לתקן את עצמם וכיוצא, ושוב, בתנאי שזה לא דברים בוטים. אם זה דברים בוטים, אז באמת זה לא שייך. אבל אין אדם מושלם, וצריך לדעת שגם רב הוא לא מושלם, והרב קוק כותב גם נקודה מאוד חשובה, שכשאדם מתדבק בתלמיד חכם או בצדיק, אז הרב קוק כותב, הוא צריך לדעת שיש בו סיגים, אין אדם שאין לו סיגים, אין אדם שאין לו חסרונות, ואומר הרב קוק, זה מאוד חשוב להיזהר לא לקלוט את הסיגים. כי הרבה פעמים שאנחנו נשאבים לאדם גדול, אנחנו מסולברים, ואנחנו כבר לא ביקורתיים. צריך לדעת שיש דברים שטובים לרב ולא טובים לי. אני לא קוף, אני לא מחכה את הרב. יכול להיות שלרב זה טוב, ולי זה לא מתאים. וצריך גם לדעת שיש דברים שגם לרב הם לא טובים, והוא עוד צריך לתקן אותם. והרבה פעמים אדם, מתוך חסידות של שטות, הוא מסוגל לקחת את הכל, ולפעמים לא לקחת את הכל, רק את הדברים הלא טובים לקחת. זה גם יכול להיות, זה כישרון מיוחד, כן, כי הוא הופך להיות חסר ביקורתיות. אז הרב קוק אומר, גם כשמתקרבים לאדם גדול, צריך לדעת להיות ביקורתי. בסדר? לא אמרתי שלא.
זה
עוד לא אומר שהוא מושלם. זה עוד לא אומר שהוא מושלם. התורה מעדנת אותו בתנאי שהוא עובד על הדברים הללו. אם הוא לא עובד על הדברים הללו, התורה נעשית לו סם המוות. תורה זה אנרגיה. עכשיו, אם האנרגיה, אם צריך את המוסר כדי לתעל את האנרגיה בדיוק, לכיוון חיובי, אם לא, הוא עלול להיות פרא אדם יותר מאשר אנשים גדולים, גם השגיאות שלהם יותר גדולות. אז הוא צריך עוד יותר להיזהר ולהשתדל שלא לשגות. מה שרציתי להגיד, ששאלו פעם את הרב אריה לוין, מה מצאת אצל הרב קוק, שאתה כל כך דבק בו, הוא רבך מובהק וכו' וכו'. אז הוא אומר שבירושלים הייתי קרוב להרבה גדולים, ואצל כל גדול, כשאתה מתקרב אליו, אתה רואה גם רגעים של קטנות. יש לפעמים איזה, שאתה רואה איזה משהו ש... אתה אומר, לא מתאים. ככל שאתה מתקרב אליו, אתה נחשף. הוא אומר, אצלו, אף פעם לא ראיתי הנהגה של קטנות. ככל שהתקרבתי אליו, ראיתי יותר את גדלותו. זה דבר עצום, שבאמת רק יחידי סגולה. כי צריך לדעת שגם אנשים גדולים, יש להם תכונות קצת קטנוניות, כל אחד יש לו את החולשות שלו, וזה לא אומר שהוא לא אדם גדול, כאילו צריך לדעת לא להפיס אותו בגלל זה, ראיתי אותו כזה דבר, אז אני והוא אותו דבר, אנחנו כבר חברים, לי יש חולשות ולא יש חולשות, זה לא נכון, החולשות שלי הן קצת יותר משמעותיות מהחולשות שלו וכיוצא, אבל צריך להיות ער לזה, וגם להיות ביקורתי, לא להיות עיוור, לדעת מה לקבל ומה לרחק, מה לקרב ומה לרחק, זה חשוב. טוב, נראה כבר מחר את הפירוט, בעזרת השם. רבי חנן יומן עד השם אומר עשה עוד השבוע הלכו לזכות עוד תקרוי תפיקו חירבולם תורו מסועות שנה מורה ונחו בסמאס